שבוע שעבר דיברנו על העניין של מצוות תשביטו, והיום נדבר קצת על הגדרים של איסור בעלי רואה ובעלי מוצא. אנחנו, אחרי שנסיים אותם, אז ננסה למצוא גם את הקשר ואת היחס בין שני הדברים. זאת אומרת, בין מצוות תשביטו לבין איסור בעלי רואה ובעלי מוצא. האם יש דברים שקושרים ביניהם? אז לגבי איסור בעלי רואה ובעלי מוצא, יש לנו בתורה שני לאווים. לא אחד כתוב בשמות י"ב, כתוב שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם. ובי"ד ג' כתוב לא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שעור בכל גבוליך. אז כבר בגמרא עומדים על, כבר דרך התורה אתה יכול לגלות את ההבדלים בין הלאווים. כבר בתורה אפשר לגלות את ההבדלים בין הלאווים, בין לאו שלא ייראה ולא יימצא, כאשר ולא ייראה, תראו לי נחכה רגע. אני אכתוב את זה כבר. אסור, לפי מה שכתוב בתורה, דווקא בחמץ גלוי, כאשר לא יימצא, הוא אסור בכל חמץ. כל חמץ גם מוטמע. זה הבדל אחד שהגמרא שאפשר לעמוד עליו בתורה. דבר שני, בבעל יימצא, אנחנו רואים שזה אסור דווקא בבתים, ובעל ייראה זה אפילו בגבולין. אסור שיראה, כאילו פה זה הרחבה דווקא, אם פה זה היה צמצום, פה זה הרחבה. והדבר השלישי זה שלא ייראה, זה דווקא בשלך, ולא יימצא, זה גם לא בשלך.
מה זה מוטמן? אם הוא לא מוטמן, אז זה לא אין את היסור הלחמת?
אפילו, כן? אפילו.
מה זה אבל אם הוא מוטמן, אתה לא מוצא אותו.
מה זה? לא, אתה הטמנת אותו, האם זה יהיה בסדר עכשיו או שלא? זאת אומרת, אז כן, אז אנחנו רואים שזה לא מועיל, כי זה מצוי בידך, רק הטמנת אותו, בניגוד ללא ייראה, שאם הטמנת אותו, אז לכאורה אתה לא עובר על האיסור. עכשיו הבאה על הגמרא, אז למרות שיש הבדלים בין שני הלאווים, שני הלאווים קיימים, אבל הגמרא עשתה גזרה שווה בדף ה' עמוד ב', עשתה גזרה שווה והשוותה ביניהם, שעור שעור, ונשאלת השאלה מה תוצאות ההשוואה הזאת, האם עכשיו נוצרה חפיפה בין שני הלאווים או לא, אז בזה נחלקו הראשונים, האם זה לגמרי הופך את זה להיות זה או לא. הרמב״ם בפרק ד' בהלכות חמץ ומצה, אומר שהם שניהם שווים לגמרי. זאת אומרת שבעל ייראה ובעל יימצא, אנחנו עוברים בין בגבולים ובין בבתים, עוברים בין על חמץ שהוא נראה ובין על חמץ שאינו נראה. זאת אומרת, לא יעזור שתח... מה זה? תחומה של כולם, כן, בין בבתים, בין בגבולים, בין שלך ולא שלך. זאת אומרת, ברמה מסוימת, עוד מעט נדבר מה זה לא שלך, אבל הכל יהיה שווה. זה בעצם מה שאומר הרמב"ם, הגזרה שווה נעשתה לגמרי. לעומת זאת יש ראשונים אחרים שאומרים שהגזרה שווה הייתה לעניינים מסוימים. כן, רבנו דוד לדוגמה אומר שההשוואה הייתה רק לחומרת לא יימצא. זאת אומרת, לא יימצא אסור בכל החומרות שלא ייראה, אבל לעומת זאת לא ייראה נשאר דווקא בדבר שהוא גלוי לעין. למה? כי שוב, סוף סוף זה כתוב מפורש, כתוב לא ייראה. אז אם זה לא נראה, אז אי אפשר להגיד שאני עובר על זה. כן? זאת אומרת, עם כל האפשרות שהגזרה שווה עשתה, הגזרה שווה עשתה, כל עוד שזה לא מופרך מעליו עצמו. אבל אם עליו אומר לא ייראה וזה מוטמן, אז בזה לא אסרה תורה. זה מה שעולה מרבנו דוד. והריטב"א מחדש, היא לשאר הדברים, לבתים, לגבולים, או ללמד מלא ייראה לא יימצא, אבל לא להפך. זאת אומרת, זה מלמד לצד אחד ולא לצד השני. זאת אומרת, את החומרות שלא ייראה מעבירים ללא יימצא, אבל לא להפך. חומרות הן רק בין גבולים לבתים, כן? זה החומרה שלא ייראה. והדבר השלישי שיש לנו, השיטה השלישית, זה שיטת הריטב"א, שהוא בעצם אומר שההבדל היחיד הוא באמת חמץ של גויים. כן, פה כשאנחנו מדברים על חמץ שלא שלך, זה חמץ של גויים או משהו כזה, אז זה הוא אומר שפה הגזרה שווה התמקדה בשניהם, שחמץ של גויים פטורים בין בבעל ייראה ובין בבעל יימצא. זאת אומרת, הפטור הזה כן לקחנו, אבל כל שאר החילוקים קיימים. מה זה? שדווקא עם הגויים, החמץ של גויים, אנחנו אומרים שהוא פטור בין בבעל ייראה ובין בבעל יימצא. זה מה שיוצא מן הריטב"א הזה. אבל לעומת זאת, כל הסיפור של תמון וגלוי הוא לא נלמד מגזרה שווה, ולפי זה יצא שתמון יעשו רק בבתים ולא בגבולים. זאת אומרת, בגבולים אפשר יהיה להטמין, כי ברגע שהחמץ הוא לא גלוי, אז יהיה מותר. זאת אומרת, אנחנו, מה זה משנה לנו? אז סוף סוף אנחנו מצווים גם בזה וגם בזה. אז אם אנחנו עושים את הכל אותו דבר, אז אומרים, לא הרווחנו כלום. אבל אם אנחנו אומרים שזה לא זה, אז יכול להיות שברגע שלא יימצאו רק בבתים ולא יראו בגבולים, אז עכשיו יהיה אסור מוטמן דווקא בבתים. אבל בגבולים, זאת אומרת, אם זה מחוץ לבית שלי ממש, אז אם הוא לא גלוי, זה יהיה מותר. זאת אומרת, אם יש לחצר, יש לי בחצר חמץ ואני יכול להחביא אותו, ואז יהיה בסדר. לעומת זאת, בבית אסור לי להטמין כלום, כן? זה מה שייצא. זאת אומרת, אם אנחנו כן משאירים, פה זה אנחנו רואים שהם זהים, אבל בעניין הזה הם נשארו בזה שלהם, אז יצא שאיסור התמנה שיש לנו מצד לא יימצא, הוא רק בבתים, בניגוד, אבל יחמץ גלוי, הוא אסור בגבולים רק גלוי, אבל אם הוא יהיה מוטמן, אז הוא יהיה מותר לנו בגבולים. זה מה שיצא את משיטת הריטב"א, ואז יצא שכאילו היתר הזה של ההתמנה נותר לנו בפער השטח, זאת אומרת שהוא לא בתים, יהיה מותר לנו להקל בדבר שהוא לא מוטמן. טוב, זה מבחינה כללית, זה שיטה מחודשת של הריטב"א. כשאז אנחנו מקבלים את עמדתו של הרמב״ם, שבעצם עליו הם נזדהו לגמרי, וכל כולה שנוצרה פה לא קיימת, כיוון שאנחנו מצווים בין בבעל יראה ובין בבעל ימצא, אז אנחנו לא יכולים להקל בחמץ גלוי או מוטמן בשום דרך שהיא. בסדר, זה לעניין הגלוי והמוטמן, אמרנו השיטה של הריטב"א שמקילה, ואנחנו הרבה פוסקים כמו הרמב"ם שמחמיר בעניין. מה לגבי בשלך ולא בשלך? מה זאת אומרת שאני מחויב בדבר שהוא לא שלי? אז הגמרא מדברת, בדף עמוד ב', היא מדברת, יש איזה ברייתא, שאומרת שחמץ של גוי שמופקד אצל ישראל, אם הוא מופקד באחריות, אז אתה עובר על זה ובא לי ראי ובא לי מצא. מה זאת אומרת באחריות? מה אתה אומרת? רבא אמר לבני מחוזה, בעירו חמירה דבני חלה מבתייכו, כיוון דאילו מיגני ואילו מתוות, ברשותייכו קיו ובאיתו לשלומי. זאת אומרת, אומר רבא לבני מחוזה, האנשים, אומר להם, אם הרגועים, בני הצבא, היו מפקידים אצלכם חמץ, והחמץ הזה אתם צריכים לשרוף אותו לפני פסח. למה? שהרי אתם חייבים באחריותו, שאם יגנב או יעובד אותו חמץ, יתבעו מכם את זה, אתם תידרשו לשלם. אז זאת אומרת שיש לכם איזו אחריות, איזושהי זיקה לחמץ הזה, ועם אלה לא ייראה ולא יימצא, זה אסור בכל דבר, בין שהוא שלך ובין שהוא לא שלך, הרי אתה מצווה להשמיד אותו שהוא לא יישאר ברשותך. אז ממילא, גם דבר כזה הוא בכלל הדברים שאתם צריכים לבאר. מה יהיה אחר כך? אחר כך תקנו להם חמץ חדש, אבל בזמן הפסח אסור שזה יהיה ברשותכם, כי זה לא נחשב של גויים. ברגע שאתם מחויבים באחריותם, אז זה כבר נחשב שלכם. מה הכוונה שאתם חייבים באחריותם? אז מה בעצם האמירה כאן? האם האמירה היא שלא צריך בעלות בחמץ של פסח? זאת אומרת, האם חמץ של פסח לא דורש רק בעלות, אלא דורש גם איזושהי זיקה לחמץ? כל זיקה שהיא שאני רוצה בקיומו של החמץ, אז זה גם כן דבר שיכול לחייב אותי, כן? זה אפשרות אחת, לומר שלא צריך באמת בעלות ממונית, מספיק איזושהי זיקה או איזשהו רצון בקיומו, וזה כבר יחייב אותי בא לראה ובא למצא. זה אפשרות אחת שאפשר ללמוד. מפה אפשרות שנייה לומר שבאמת אדם חייב או בדבר שבבעלותו או שמצוי ברשותו. עכשיו, בדרך כלל אנחנו, יש בעלות שקיימת בתורה, כאן ביחס לחמץ, כיוון שהוא חמור כל כך, אז החמירו גם בבעלות מסוג כזה, שהגמרא קוראת לזה דבר הגורם לממון. מה הכוונה דבר הגורם לממון? שאם אתה צריך לשלם במקרה שקורה לדבר הזה משהו, אז הוא אומר שזה קצת בבעלותך. כלומר, יש לך איזה שהם שליטה או משהו כזה בדבר הזה, ולכן אתה גם מחויב, אתה גם, זה נחשב בבעלותך לעניין זה שאתה תתחייב בבעל יראה ובעל ימצא. אז בסדר, זאת אומרת שיש שתי אפשרויות להבין את ההלכה הזאת ביחס להגדרות לבעל יראה ובעל ימצא. אחד זה שאו שאנחנו באמת צריכים גדרי בעלות או ברשותו, כן, או בבעלותו או ברשותו, זה בעצם האפשרות השנייה. האפשרות השנייה זה שבאמת לא צריך לו בעלות, ולא שזה יהיה ברשותך בשימושך נניח, אלא שצריך שיהיה לך זיקה אליו. מה הכוונה? שאתה רוצה שזה יהיה קיים.
למה אתה רוצה שזה יהיה קיים? כי אם זה לא יהיה קיים, אז יגעו ממך את הכסף.
ברגע שאתה מקבל משהו שהוא באחריותך, אז בעצם אתה רוצה שהדבר הזה יהיה קיים. אם אתה רוצה שהדבר הזה יהיה קיים, אז זה גם כן סוג של בעלות כביכול, או זיקה, שהתורה מחייבת עליו ובעלי ראו ובעלי מצא. כן? אז אם כן, יש לנו פה שתי אפשרויות להבין את הגמרא הזאת, למה הוא אמר להם לאותם בני חילה, לאותם בני מחוזה, לשרוף את החמץ שנמצא בהפקדתם. או בגלל שזה ממש נחשב בבעלותם, אף על פי שזה דבר גורם להם המון, גם בעלות מרמה כזאת היא אסורה, או שבאמת זה לא בבעלותם בכלל. אבל בשביל חמץ לא צריך בעלות, בשביל חמץ צריך הגזיקה, צריך איזשהו רצון בקיום. עכשיו, שתי הגדרות האלה יובילו אותנו לניתוח של ארבעה מקרים הפוכים. זאת אומרת, ארבעה מקרים שבהם נצטרך לבחון האם אדם חייב במצב כזה או לא.
מה ההבדל בין הרמב״ם לגזירה שווה? הרמב״ם אומר שגזירה שווה על כל הדברים חוץ מאשר ענייני גויים, והרמב״ם גם אומר שגזירה שווה בהכל, והוא לא מוסיף את העניין של הגויים. אז למה יש הבדל ביניהם? הרמב״ם אומר ש...
לא, לא הבנתי. הרמב״ם אומר שזה רק לזה ולזה לא.
אבל למה זה גזירה שווה לכל התחומים? הרמב״ם?
לא, מה שאמרת,
אז עוד מעט נתייחס, בעיקרון כתוב שלך ולא של נוחרים ולא של גבוה, של אחרים ולא של גבוה, ורש"י מפרש אחרים זה גוי. אז לכאורה, בגויים וגבוה אתה לא חייב. אם זה יהיה ישראל, אז עוד מעט נראה מה יהיה הדין, אם ישראל מפקיד אצלי, האם אני חייב או הוא חייב, מי יהיה חייב מביניהם. בסדר, נראה את זה עוד מעט.
לא הבנתי, מה כל השארית ויוצר?
לפי הריטב"א, רק זה ושניהם, אבל זה נשאר כמו שהוא. זאת אומרת, לא מחמירים שחמץ גלוי אסור גם שחמץ מוטמן, סליחה, אסור גם בגבולים. אלא חמץ מוטמן הוא אסור רק בבתים, וחמץ גלוי דווקא אסור בגבולים. אז אם יהיה חמץ מוטמן בגבולים, אז לכאורה זה יהיה מותר.
או חמץ גלוי בבתים?
מה? חמץ גלוי זה ברור שהוא אסור, כי אם חמץ מוטמן אסור, זה כולה, רק כולות אנחנו מחפשים, חומרות קיימות כבר. אז אם אין כולה, אז ממילא זה יוצא שלפי הרמב״ם אין כולה, אבל לפי הריטב"א עדיין יש כולה בגבולים. עכשיו זה חלק אחד, אבל זה עבר לי כבר נושא. פה זה העניין של גלוי או טמון, את זה סיימנו. עכשיו אנחנו עוסקים במה ההגדרה של שלך כדי להתחייב ולא ייראה ולא ימצא, ואמרנו שיש שתי הגדרות. או ששלך זה ממש בבעלותך, אבל יש גם בעלות ברמה לא חזקה במיוחד, שזה מה שדיברנו עכשיו על שומרים, וזה עוד מעט נראה את זה. או שבאמת לא צריך בעלות בכלל, צריך איזושהי זיקה, צריך איזשהו רצון, שהדבר הזה יהיה קיים בעולם. ואם יש לי את זה, אז ממנה אני מחויב ובעלי ראה ובעלי מצא. עכשיו, איפה רואים את הביטוי למחלוקת הזאת? אז קודם כל בשאלה, איזה רמת אחריות של שמירה צריך כדי להתחייב ובעלי ראה ובעלי מצא? כן, הגמרא אומרת שהוא אמר להם שאם זה יגנב מכם או יובד, אז אתם תצטרכו לשלם, ולכן אתם תעברו על בעלי ראה ובעלי מצא. אבל פה הראשונים לא התבטאו רק ככה. כן, הבאג אומר, תוספות מדייק באמת, שצריך אחריות של גניבה ועבדה, כמו שומר שכר. זאת אומרת, צריך חיוב של שומר שכר, יש כמה שומרים, יש שומר חינם, שומר שכר ושואל. שומר חינם מחויב רק בפשיעה, שומר שכר וגניבה ועבדה, ושואל חייב באונסים. עכשיו, ממילא, במצב כזה, אז אומר, תוספות מספיק, חיוב, אחריות של שומר שכר. לא צריך של שואל שחייב אפילו באונסין, אלא מספיק אם אתה מחויב בגניבה ועבדה. ככה אומר תוספות. לעומת זאת, בעל הלכות גדולות, הוא מבין שאפילו אם אתה חייב רק בפשיעה, זאת אומרת גם שומר חינה, הוא חייב בבעל יראה ובעל ימצא. זאת אומרת גם אם אתה מחויב רק בפשיעה, לא בגניבה ועבדה, אתה חייב. מרש"י, עולה שדווקא אם אתה חייב באונס, כן? רש"י בבא מציע, לא פה. חייב רק באונס, זה האפשרות השלישית. אז במה הם נחלקו? אז אפשר לומר כך, מי שסובר שצריך בעלות, אז הוא אומר, דווקא אדם שמחויב באונס, אדם שמחויב באונס, זה אומר שהוא כיוון זה שלו, כן? כי אפילו אם באונס אתה חייב, אז מה זה אומר? זה אומר שכאילו החפץ שלך. כמו שהחפץ שלך, אם הוא נאנס, אתה מפסיד אותו, אתה נדפק מכל הסיפור. ולא מישהו אחר. אז כך גם בחמץ, אם דווקא אם זה נחשב כאילו ברמה שזה בבעלותך, כמו שאפילו אתה חייב באונס, אז אתה חייב בעלי ראה ובעלי מצא. לעומת זאת,
שיטת באג, זה שיטת הרשב. לעומת זאת שיטת באג שאומר שאפילו במקרה שאתה חייב בפשיעה, אז אתה חייב בבעל יראה או בעל ימצא. אז הוא מסביר בהג שאתה חייב במקרה של פשיעה בגלל שזה לא עניין של בעלות. זה עניין שיש לך רצון בקיום. כן, כיוון שאסור לך לפשוע, אז אתה מעוניין שזה יהיה קיים, כן? אדם שהוא שומר, ורק כל מה שהוא צריך זה שזה לא ייעלם, אז הוא רוצה בקיום, זה מספיק לו. כן, רק אם הוא פושע, אז הוא מתחייב בתשלום. אז כנ"ל גם לעניין בעל יראה או בעל ימצא, אם אתה רוצה בקיום ואתה חייב רק באחריות של פשיעה, אז גם כן זה בסדר. זאת אומרת, זה גם מגדיר אותך כמישהו שמתחייב בבעל יראה או בעל ימצא. כן, אז החיוב של הפשיעה אמרנו שזה קשור להבנה של רוצה בקיומו, של זיקה, זה הבנה 2, ומי שסובר אונס, אז הוא סובר שזה צריך דווקא ממש רמה של בעלות. מה עושים עם מי שאומר גניבה ועבדה? אז מי שאומר גניבה ועבדה יכול לומר שבעצם הוא סובר שמספיק רק זיקה, לא צריך ממש בעלות. למה הוא לא מסתפק בפשיעה? אז כאן זה קשור חקירה בענייני שומרים, האם פשיעה, אדם מחויב בפשיעה בגלל שזו רמת אחריות, שאדם מחויב בפשיעה כי הוא פשוט מזיק. כן, אם אני נתתי לשומר חינם לשמור לי על חפץ, והוא פשוט הניח את זה בחוץ וזה נגנב, או משהו כזה, או הניח את זה בחוץ וזה נפל על זה גשם ונשרף. אז אפשר היה להגיד שהוא חייב, כי הוא פשוט לא שמע, טוב, לא היה אחראי, לא היה לו אחריות, זאת אומרת, הוא לא ביטא את האחריות. אפשר היה להגיד שהוא ממש מזיק, הוא הזיק לי את זה בידיים. אז ממילא זה לא מראה שום קשר לדבר הזה, זה פשוט חובת תשלומים כתוצאה מנזק. אז לכן הוא סובר צריך גניבה ועבדה, אבל בעצם את שיטת התוספות אפשר לזהות יחד עם באג, ששניהם סוברים שהנקודה זה הרצון שזה יהיה קיים, ולעומת זאת, שיטת הרשי הזאת שסובר שדווקא בחיוב אונסין, אז הוא סובר שצריך בעלות. בסדר, אלה שתי השיטות שיש לנו לגבי חובת האחריות, שמירת האחריות. הרמב"ם מוסיף עוד דבר שלישי, והוא אומר שלא רק במצב כזה. גם מה יהיה הדין אם נגיד יבואו לבן אדם ויאנסו אותו, יכריחו אותו לשמור על איזשהו דבר מסוים, כן? גוי הנס בא, מפקיד בעל כורחו של היהודי, הוא שם אצלו את החפץ, הוא לא מקבל אחריות, אבל בדרך כלל שומר, אתה בא אליו, אתה אומר לו, אני רוצה להפקיד אצלך, לא יודע, אופניים, משהו, והוא אומר, בסדר, תשאיר את זה אצלי. אבל פה מדובר, לפי הרמב״ם, ולכה ד', הוא אומר, ממש, גוי הנס, שהפקיד חמצו אצל ישראל, כן? זאת אומרת, בא ואמר, אתה תשמור את זה. כן? לפני שבוע דיברנו על תליו וזבין, פה מדובר על תליו והפקידו אצלו. ואתה תשמור בעל כורחך. עכשיו מה? תחורה הוא לא עשה כלום, הוא לא הסכים, אבל לא, הוא יודע שאם זה יובד או יגנב, אז הוא יקפה אותו לשלם. אז למרות שהוא בעצם לא מקבל אחריות פה מרצון, הוא לא מקבל שום דבר לכאורה, כן? אין לו, זה לא בבעלותו, זה לא ברשותו, הוא גם לא מעוניין לקבל על זה שום זיקה לדבר הזה, אבל כיוון שבעל כורחו הוא יצטרך לשלם, אז בעל כורחו הוא כביכול מקבל את האחריות. פה יוצא לפי שיטת הרמב״ם שבמצב כזה, אתה חייב. זאת אומרת, גם אם אתה לא יזמת שום רצון וביטוי לכך שאתה מעוניין בשמירה של הדבר הזה, כיוון שאתה צריך, כי אם לא זה, אם זה יגנב או יעבד, אתה צריך לשלם, אז כנראה שאתה מעוניין שזה יהיה קיים. אתה מעוניין שהחמץ הזה לא ייעלם ולא יישרף וכדומה, לכן אתה עובר על בעל יראה ובעל ימצא. אז ברור שהרמב"ם ילך לפי שיטה 2 ולא לפי שיטה 1. ברור שזה לא בבעלותך, שהרי לא קיבלת שום דבר ואתה לא התכוונת לקנות את זה. אבל בכל זאת, כיוון שאתה מעוניין בכך, אז אתה עובר על בעל יראה ובעל ימצא. טוב, שולחן ערוך פוסק באמת שמה שמחייב זה אחריות של גניבה ועבדה, לאו דווקא אונס, ומוסיף שגם יש דעות שאומרות אפילו שמספיק שאתה רק חייב בפשיעה, אתה עובר על בעל יראה ובעל ימצא. זאת אומרת, הוא מביא שתי השיטות היותר מחמירות, שבעצם העיקר שלהם הוא העניין הזה. שמספיק שאתה רוצה בקיומו. אתה לא צריך להיות בעלים. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שהגדר שבא לראה ובא למצא, העניין שלו הוא דווקא זה שאני מעוניין בזה שזה יהיה קיים החמץ. לא שאני אהיה בעלים עליו. אם אני אהיה בעלים, אני לא זקוק להיות בעלים כדי להתחייב בבא לראה ובא למצא.
אנחנו
מתעסקים
כמו הסתם ולא כמו
היום? כן. אבל פה זה כבר אמרנו, רק הבדל סמנטי. בהקשר של, לא סמנטי, זה הבדל שבהלכות שומרים, לא בהלכות חמץ ומצא. בכל מקרה, שניהם סוברים את אותה סברה בסיסית ביחס לחמץ. הוא גם מביא את הרמב״ם, זאת אומרת, הוא גם מביא את הרמב״ם שאומר שאפילו אם אנסו אותך אתה חייב לאחריות. אז זאת אומרת שבעצם, שוב, זה מבטא את זה שלפי השולחן ערוך, אתה לא צריך להיות בעלים כדי להתחייב בעל יראה ובעל ימצא. אלא אם אתה קשור לדבר הזה, אם אתה מעוניין שהדבר הזה יתקיים, זה מספיק בשביל שתעבור על בעל יראה ובעל ימצא. זה ביחס לגוי שמפקיד אצל יהודי. וזה נמצא אצלי ואני מקבל על זה אחריות וכדומה. מה קורה במקרה שגוי מפקיד אצלי, אבל אני מוציא את זה מרשותי, אני מייחד את זה באיזשהו מקום, מייחד בית או משהו כזה. כן, זה הגמרא מדברת על ייחד לו בית. כן? אני אומר לגוי, נוכרי שנכנס לחצרו של ישראל ובצקו בידו, לא זקוק לוויה. כן? אם גוי מסתובב לי בחצר עם הלחם שלו, זה לא מעניין אותי. כנראה גם אם אני רואה גוי שמוכר פיתות בפסח, אז אני עובר על משהו, אני לא עובר לא על היראה ולא על הימצא. למה? כי אמרנו, לא היראה זה דווקא בשבילך, זה לא שלי, זה של הגוי לגמרי, וגם על הימצא אני לא עובר, כיוון שהוא לא שלי. זאת אומרת, מה שכתוב פה לא בשלך, זה בתנאי שזה יהיה בכל אופן באיזושהי זיקה אליי, אבל אם הדבר הזה הוא של הגוי לגמרי, אז ברור שאני לא עובר על זה. כן, גם כשאנחנו מדברים פה על לא שלך, צריך להגיד שזה בערבון מובן, זה מה שאנחנו מבררים, מה הכוונה פה, כן? זה צריך להבין מה בדיוק לא בשלך. כן, זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עכשיו. אבל ברור שאם הגוי הזה לא קשור אליי לגמרי, אלא שהוא בכלל מוכר את זה, גם אם הוא ייכנס עם זה לתוך הבית שלי, אני לא חייב, כן? כי זה לא קשור אליי לגמרי. מה קורה אבל אם הוא מפקיד את זה אצלי? אז הגמרא אומרת, אם הוא מפקיד את זה אצלי, אז זקוק לבאר, אלא אם כן ייחד לו בית. מה זה אומר ייחד לו בית? אז כאן זה בעצם מדרגה אמצעית, שחמץ שגוי מופקד אצלי, אבל אני שם לו איזשהו, לא יודע, מחסן. הוא אומר, עושים במחסן. כאילו, מייחד לו איזשהו מקום, וגם מזכיר לו את אותו מקום. זאת אומרת, שהמקום יש באיזושהי רמה בבעלותו. אני מזכיר לו את המקום הזה, ואומר לו, זה שלך. אז אני חלקו הראשונים באיזה מקרה מדובר. כתוב שהוא לא זקוק לבר, זאת אומרת, שהוא לא עובר במצב כזה. למה אתה לא עובר במצב כזה? לכאורה... אתה קיבלת אחריות, כן? אז רשי מסביר, ברגע שהוא מייחד לבית, הוא לא מקבל אחריות. זאת אומרת, הוא אומר לו, תקשיב, זה נמצא פה, אתה חי על זה, לא יודע, ייפול שריפה בתוך המחסן הזה, ישרוף אותו, זה הכל עניין שלך, זה לא קשור אליי לגמרי. אז זה מותר, זאת אומרת, הייחוד בית הזה הוא בעצם אמירה שאני לא מקבל על זה אחריות, ולכן זה מותר. לא, אם אני מפרש ואני מזכיר לו גם את המקום, זאת אומרת, אני אומר לו במפורש, לפי רשי, אני אומר לו במפורש, אני לא מקבל עליי אחריות. כן? כן, כן, כן. זה לפי רשי. לעומת זאת, לפי התוספות, מדובר אפילו שאתה מקבל את האחריות. אבל ברגע שאיחד את הבית, זה מספיק בשביל להתפטר. למה? כי זה כאילו לא ברשותך. זאת אומרת, לא רק אחריות היא חשובה, אלא צריך, לפי שיטת התוספות, שזה יהיה ברשותך. זאת אומרת, אף פי שקיבלתי אחריות, ואני רוצה מקיומו וכדומה, אבל עדיין זה לא ברשותי. איחדתי בית. הפרשתי את זה. אז הנה פה עוד פעם יש את אותה מחלוקת, בין רשי לתוספות ביחס למקרה הזה של איחוד בית, שבעצם לפי שיטת התוספות צריך שזה יהיה ברשותו לפחות, ובעלותו. דבר כשאתה מייחד בית זה לא ברשותך, אתה שם את זה בצד. לעומת זאת, לפי שיטת הרשי, אז באמת, ברגע שאתה רוצה בקיומו, אז זה בעייתי. זאת אומרת, זה יצא... בעייתי, ולכן ברגע שאתה מייחד בית, צריך גם להגיד שלא קיבלת אחריות. אם קיבלת אחריות, זאת תהיה בעיה. שמה? לפי שאתה פרשי בעונש. כן, אז את תוספות הבינו את זה ברשי, אז צריך להגיד שכנראה זה לא אותו רשי. כאילו לא
באחריות.
כן, כן. אז נכון, אתה צודק, אני גם שמתי את זה עכשיו לבעיה הזאת, אבל זה תוספות מבינים ברשי והמציע, אז צריך להניח שאושר רשי ברשי. כשיש סתירות ברשי, צריך לחשוב אם זה באמת בגלל שהוא מפרש מקומית, או שיש לו שיטה אחידה בכל השאר. גם בתוספות לא תמיד אפשר לעשות את זה, כי יש בעלי תוספות שונים. בכל אופן, יותר חשוב זה שבפסיקה לא תהיה סתירה. מה קורה פה בפסיקה? שולחן ערוך באמת פוסק כמו שיטת רשי. זאת אומרת, שאם הוא ייחד לו בית, זה לא מועיל. אם אתה עדיין קיבלת אחריות, לא מועיל שייחד את הבית. זאת אומרת, מה שחשוב זה אם אתה רוצה בקיומו או לא רוצה בקיומו. אם קיבלת אחריות, גם אם זה מחוץ לבית שלך, שמת את זה במחסן או איחדת לו מקום וכדומה, זה לא עוזר. ככה הוא פוסק במפורש בהלכה ב'. כן, הוא כותב שם. ישראל שהיה בידו חמצו של ישראל. לא, זה מה שאני רוצה. אינו יהודי שהפקיד חמצו אצל ישראל, אם הוא חייב באחריותו מגנבה ועבודה, בין שהוא בביתו, בין שהוא בכל מקום ברשותו, חייב לבערות. זאת אומרת, בין שהוא בכל מקום ברשותו, אז לומדים ששולחן ערוך בעצם פסק, שגם אם ייחד את הבית, כל עוד שקיבלת על זה אחריות, אז אתה אחריות של גניבה ועבודה אפילו, ואולי אפילו רק פשיעה, אז אתה חייב, כן? איפה אנחנו כן מקבלים את הדעות? למה חשוב לדעת שיש פה דעות מקילות? כי הנפקמין היא בחמץ שעבר עליו בפסח. הסברנו שיעור שעבר, בדעת רבי שמעון, שהוא סובר שאין איסור השיית חמץ אלא רק בתוך פסח, אבל לפני פסח ואחרי פסח לא קיימת מצוות השביעית, ואנחנו, יש מחלוקת בין הראשונים האם לפסוק כרבי שמעון או כרבי יהודה שחולק עליו, מה שאנחנו עושים, הרמב"ם פוסק, שבכך פוסק השולחן ערוך, שאחרי פסח אנחנו לא פוסקים כרבי שמעון, שבאמת לא עוברים שם מדאורייתא על השעיית חמץ, ולפני פסח אנחנו כן עוברים על השעיית חמץ, וזה גם אוסר את, כולל את איסור אכילה. אז נפקמינה בחמץ שעבר עליו הפסח. נניח שאדם גוי ישיר אצלי את החמץ הזה ולא ביארתי אותו, אז באמת יש פה איסור שבא לי רע ובא לי מצא, אבל אחרי הפסח אני לא עובר, הוא לא נחשב חמץ שעבר עליו הפסח שאסור באכילה, כי אמרנו שחמץ שעבר עליו הפסח הוא אסור רק מדין קנס. אז מדין קנס הזה הקלו במצבים שיש בהם ספק, כמו פה במקרים האלה, מחלוקת רש"י ותוספות, וגם במחלוקת הקודמת בין הראשונים, האם זה דווקא באונס או אפילו בפשיעה וגניבה ועבדה. בסדר, זה לגבי המקרה שהוא ייחד מקום.
לפי רבנו פעמים קיבל אחרת, אז מה זה משנה ש... יש לך רשות אחרת.
כי זה לא ברשותו, אמרנו שצריך שזה יהיה ברשותו.
ויש לך זיקה או משהו כזה.
בסדר, אבל הוא לא סבר שזה מספיק, הוא סבר שמה שמגדיר אותי כחייב, דווקא אם זה גם ברשותו, אפילו בבעלותו. אם זה רק זיקה, זה לא מספיק חייב. זה מה שרבנו אותם סובר.
לא, לא מתאים, מה נפקא מינה? זה חייב שעבר על הפסח?
שאם באמת שמת, אמרנו שפוסקים לחומרה, אבל אם באמת איחדת את המקום, אז אף פי שקיבלת אחריות, אנחנו אומרים שאחרי פסח מותר יהיה להשתמש בחמץ הזה. סתם ככה כל חמץ שאתה עובר עליו ובא לי רע ובא לי מצא, אחרי פסח אסור לך לאכול אותו. אז פה הדין הוא שאתה עובר בא לי רע ובא לי מצא, ולכן אנחנו אומרים לך, תיזהר, אל תעבור בא לי רע ובא לי מצא, תבקור אותו, תשרוף אותו, תעשה איתו משהו. אם לא עשיתי את זה, אם אחרי פסח אסור לי לאכול את זה, כאן כבר אנחנו יכולים להקל, כי בחמץ שעבר עליו בפסח, זה לא, עוד לא למדנו את זה, אבל אני מסביר שהכוונה היא שזה רק איסור כנס, אז לכן ביחס לחמץ הזה, מותר יהיה לך לאכול אותו אחרי פסח.
לא, כי אתה יהיה יותר לכנוס ספק את מה זה ספק, שאדם יתפתה יותר.
לא, כי לא צריך.
לעבור ולאחר.
לא, כי לא צריך, יש לך לב. מספיק זה שאתה תעבור על לב בשביל שלא תעשה את זה. זאת אומרת, יש לך את הלב שלא ייראה ולא יימצא על הדבר הזה. עכשיו, במצבים שבהם יש ספק, אז על זה לא כנסו, לא גזרו. זה גזרה כזאת, אנחנו במצבים שהם ספק, שהם לא שכיחים, אנחנו לא גוזרים. אז לכן, את הדין הבסיסי והרגיל שבו אדם השעה חמץ, אז חכמים אמרו, השעת? טוב, אז אנחנו נתקע אותך. אבל בדברים האלה שיש מחלוקת ראשונים, אז מקילים בזה בדיעבד ולא אוסרים אחרי פסח. את כל הסיפור של חמץ שעבר עליו בפסח אנחנו נימד בשיעור אחרי בדיקת חמץ. עכשיו נדון איסור אכילת חמץ. כן, עד עכשיו אנחנו מדברים, הרי חמץ בגלל שהוא חמור, אז החמירו בו גם בהשעיה שלו בפסח וגם באכילה שלו בפסח. אז השיעור הראשון אמרנו זה החובת עשה להשבית אותו מן הבית. עכשיו זה האיסור להשאיר אותו, כן, שהוא ייראה בבית. יש איסור, לא רק עשה. יש איסור שהוא ייראה בבית או יימצא בבית. עכשיו אנחנו מדברים מה בדיוק תוקף האיסור. האם דווקא בדבר שהוא בבעלותי או שאני רוצה בקיומו? ואחר כך גם נלמד כמובן שיש גם איסור לאכול חמץ בפסח עצמו, כן? וזה איסור קרת וחמור, והוא גם נגרר אחר כך אחרי פסח מדרבנן לאכול חמץ שעבר עליו בפסח. טוב, עוד שני מקרים שיש לנו בעניין הזה, זה אם ישראל מפקיד אצל גוי. מה קורה אם ישראל מפקיד אצל גוי? כן, אני יש לי חמץ לפני פסח, אני לא רוצה לעשות מחירה אצל גוי, אני הולך מפקיד את זה אצל הגוי. האם זה יועיל לי? כן? מה אתם אומרים? במצב כזה שישראל מפקיד אצל הגוי, האם זה יועיל או לא? זאת אומרת, אם הוא נגיד מפקיד אצלו באחריות, אז לכאורה זה עדיין נשאר בבעלותי, אבל הגוי רק רוצה בקיומו. הגוי רוצה שזה יתקיים כדי שהוא לא יצטרך לשלם לי במקום זה. כן, אני נגיד משלם לו דמי שמירה, הוא שומר על זה, ועדיין זה נשאר שלי. נכון? כל דבר שמישהו שומר בשבילי, הוא עדיין נשאר שלי. אז האם גם במצב כזה שהגוי שומר על החמץ, זה יועיל לעניין זה שאני לא אעבור על בעלי ראי או בעלי מצא. אז לכאורה אפשר להגיד, זה אותו דבר, רק הפוך. מה זה משנה? אם אתה אומר שרוצה בקיומו, זה מחייב אותי בתור יהודי, אז הפוך. אם הגוי רוצה בקיומו, אז זה מספיק בשביל שזה כבר לא אני אתחייב. מה אתה אומר? כן, אז פה אפשר היה נכון. אז זה באמת אפשר להגיד שזה לא עוזר. בצד היהודי אתה נדפק משני הכיוונים. או שזה בבעלותך, או שאתה רוצה בקיומו. אבל מצד הגוי יכול להיות שמה? שגם אם אתה עדיין הבאת למישהו אחר שירצה בקיום החמץ שלך, כיוון שהוא עדיין שלך, אתה מתחייב על זה. זאת אומרת, מספיק במקרה הזה שזה יהיה שלך, גם אם זה לא יהיה ברשותך. וגם אם אתה לא תהיה אחראי עליו כרגע, זה עדיין לא יעזור לך בשביל להימלט מאיסור לא ייראה ולא יימצא. אז זה בעצם מה שאפשר יהיה לבוא ולומר. אז אפשר לומר כך, כן, אם אנחנו קולים את זה באמת בעניין של ברשותו, אז אתה אגיד, זה לא ברשותי, אז אני פתור. זאת אומרת, גם אם זה בבעלותי, אבל זה לא ברשותי, אז זה איזשהו אפשרות לומר...
ברשותו
זה היה או. מה זה? או ברשותו, נכון. אז לכאורה לפי הסברה הזאת... כן. אז לכאורה לפי הסברה הזאת זה באמת יהיה בעייתי. אבל אם אנחנו אומרים בבעל... זאת אומרת, כאן נצטרך לחלק אולי בין שני אלה, ולומר שזה דווקא ברשותו, שזה רק ברשותו, או שזה אפילו אם זה רק בבעלותו, זה גם כן יחייב. זה אפשרות אולי להקל במצב כזה. הרמב״ם באמת אומר שזה לא משנה. זאת אומרת, אדם עובר תמיד בבעל יראה או בעל ימצא כשהוא מפקיד אצל גוי, בין אם הגוי קיבל אחריות ובין אם הוא לא קיבל אחריות, זה לא נחשב כאילו זה עבר לבעלותו של הגוי. גם אם הוא מחויב בגניבה ועבדה, גם אם הוא מחויב באונס, זה לא משנה, תמיד זה עדיין נשאר בבעלותך, אף על פי שזה לא ברשותך, אף על פי שזה לא מצוי אצלך. כן? יכול להיות שגם אם זה יהיה בבעלותי אבל לא מצוי אצלי, אז אולי בכל זאת אני אהיה פטור. לכאורה מדברי הרמב״ם עולה שאתה בכל מקרה חייב. זה מדברי הרמב״ם. ולעומת זאת, הר"ן אומר, שפה הר"ן מחדש חידוש, שאם הפקדתי את זה אצל הגוי, אמרתי, זה לא מופיע בגמרא, רק הראשונים דנים במקרה ההפוך. הר"ן אומר שאם הפקדתי אצל הגוי, אפילו שלא באחריות, ברגע שזה לא מצוי ברשותי, אף פי שזה בבעלותי, אבל זה לא מצוי ברשותי, אז אני פטור. זאת אומרת, אז אני לא מחויב בבעל יראה ובעל ימצא. פה יש חידוש בדברי הר"ן, שצריך שזה גם יהיה ברשותו. כן? לא כמו שאמרת, חגי, שזה רוב, אלא גם. גם בבעלותו, גם ברשותו. ואם זה לא ברשותו, אז הוא יהיה פטור. אף פי שזה עדיין בבעלותו. ולכן אם אני מפקיד את זה אצל הגוי, אני יכול לבוא ולומר, במצב כזה אתה תהיה פטור. ככה עולה לפי הר"ן.
גם בעלות וגם רשות?
כן.
אז אמרנו שזה לא ברשותו, אבל זה עדיין מבעלותו של הגוי. זה פטור.
אז פטור, זה לפי הר"ן. כן.
זה לא גם וגם, זה...
לא בבעלותו, בעלותו של היהודי. זה נשאר בבעלותו של היהודי, אבל לא ברשותו של היהודי. אז האם זה מספיק שזה יהיה פטור, או שאנחנו אומרים לא? כיוון שזה תמיד נשאר בבעלותך, אז אף פי שזה לא ברשותך, אתה עדיין מחויב, כן? זה מועיל רק לכיוון אחד ולא לשני הכיוונים. יש שיטה אמצעית, שהיא שיטת הראש, שאומר שזה תלוי אם הפקדת אצל הגוי באחריות או לא. אם הפקדת אצל הגוי באחריות, אז זה כאילו הגוי קיבל את הבעלות, הוא קיבל את האחריות, זה גם לא ברשותך, ואז זה מותר. אם הגוי לא קיבל אחריות, אז במילא זה נחשב רק ברשותך ולא בבעלותך, ואז אנחנו... זה נחשב בבעלותך, אבל זה נחשב בבעלותך, כפי שזה לא ברשותך, וזה לא מספיק, ואתה עדיין מתחייב. זאת אומרת, הוא נצא לי את השיטה האמצעית. מספיק את אחד מהם, כן. מספיק את זה שזה יהיה, לא את אחד מהם, אלא שזה גם לא יהיה בבעלותך וגם לא ברשותך. אלא שהוא רואה את אחריות כאילו זה לא בבעלותך. זאת אומרת, אם הגוי מקבל אחריות על הדבר הזה, אז זה נחשב כאילו לא בבעלותך ולא ברשותך.
במכירת חמץ,
אנחנו מסתמכים
על זה?
במכירת חמץ, אנחנו נדבר על זה בשבוע הבא, בעזרת השם. אנחנו רוצים להסתמך יותר, כאילו, אנחנו רוצים ממש כאילו להעביר את זה בבעלותו. כן. פה זה רק פיקדון, שם אנחנו כביכול מוכרים ממש. אנחנו נדבר על זה עוד, מה, איך זה התחיל ואיך זה התגלגל למה שקורה היום.
אם הגוי שואל.
אם הגוי שואל, אז זה לכאורה עדיף, כאילו, זה יותר קל. פה אבל אני מפקיד אצלו. אם הוא שואל, אז זה יותר קל, כי הוא ממש מחויב באונסין, ואז יש יכול להיות שכל הראשונים ידעו. שזה בעצם לא של היהודי, כי הוא חייב באונסין במצב כזה.
אתה יכול לאכול את העוגה, אבל את החדר אלה אותה סלמה.
כן. אז לא, צריך לחשוב על ציור אחר שהוא יהיה חייב באונסים, שהוא מקבל על עצמו חיוב באונסים. כן, לא בדיוק שואל מה שאתה אומר, אלא באמת נצטרך להגיד שהוא התנה עליו, אני משלם לך יותר כסף בשביל שתהיה חייב אפילו באונסים. ואז אפשר להגיד שיש פה חיוב שהוא ביטוי לכך שהוא גם בעלים. אתה צודק, נכון, לא שייך שאלה באוכלים, באמת. פה לגבי זה השולחן ערוך כשהוא פוסק ביחס לגוי ישראל שהפקיד אצל גוי, אז זה בסימן תפמם סעיף ד', הוא אומר שאדם עובר על כל חמץ שנמצא בבעלותו, בין אם זה ברשותו ובין אם לאו. זאת אומרת, גם אם הוא הפקיד את זה לרשות גוי, כמו הרמב״ם בקיצור, זה עדיין עכשיו בבעלותך. זאת אומרת, גם אם הגוי קיבל על זה אחריות וכו', זה עדיין לא מפקיע מהבעלות שלך. מכיוון שזה לא מפקיע מהבעלות שלך, זה גורם שמחייב אותך, גם אם זה לא ברשותך. כן, אז זאת אומרת שהשולחן ערוך כאן פוסק בבעל יראה ובעל ימצא לחומרה. ביחס לכך שאתה מפקיד אצל גוי יפקיד אצלך, אז אפילו אם אתה רק רוצה בקיומו, זה כבר מקנה לך את זה. כדי להיפטר מהבעלות שלך, גם אתה כמעט לא יכול, כיוון שלעולם זה יישאר בבעלותך, אם כן ממש תמכור את זה לגוי. עד שאתה לא מוכר את זה לגוי, זה עדיין עכשיו בבעלותך, ולכן גם אם זה ברשותך, גם אם זה ברשותו, שהוא קיבל אחריות או כל דבר אחר כזה, זה לא מפקיע את זה עדיין מהחיוב שלך לבאר את זה. בסדר, אז זה לגבי, אמרנו, או שגוי מפקיד אצלי, או שאני מפקיד אצל גוי. מה קורה אם ישראל מפקיד אצל ישראל? במקרה הזה, האם הישראל הראשון פוקע החיוב שלו או לא? כן, אז פה זה גם כן דבר מעניין. באופן פשוט, אם אמרנו לפי מקודם, ישראל אף פעם לא יכול לאבד את הבעלות שלו על ידי פיקדון וכדומה, אלא הוא חייב להקנות את זה, אז גם אם אתה תפקיד את זה אצל יהודי אחר, אז אתה חייב, לא היהודי שהפקידו את זה אצלו. הוא חי מבחינת אחריות. אז עכשיו השאלה, האם הוא קיבל את ה... הוא נכנס את החיוב שלו במקום היהודי הקודם, או שהיהודי הקודם נשאר, ואני רק מדין לא יפני עיוור. זאת אומרת, אני צריך לדאוג לכך שיהודי מדין ערבות או משהו כזה, צריך לדאוג לכך שהיהודי השני לא יעבור על בעל יראה או בעל ימצא.
זה כמו שלקחתי מגוי שאני חייב לי על אחריות. לא משנה שאני צריך לעזור לו.
כן, אבל זה מה ששונה. גוי לא מחויב. אז אם גוי לא
מחויב...
לא, אין סיבה שזה יקרה. גוי לא מחויב, אז אני מקסימום מחויב במה שהגוי לא היה מחויב. אבל כשיש יהודי, אז אם היהודי עצמו מחויב, אני מקסימום צריך לדאוג בשבילו.
למה? הרי גם פוגה וכמו שהם...
שותפים? שותפים.
אז לא שותפים, כי כאן זה סנס אוקיי, כאם הנסועל, האם אני קשור לחמץ, כן אני קשור. האם הוא קשור, כן הוא קשור. מה הבעיה? וכי הפועלת והפועלת לא עושה יומתו כמה שניים?
בסדר. אז באמת יש אפשרות לומר, כמו שחגי ומתן מציעים, שבאמת גם יהודי שהוא שומר באחריות, אז תהיה אפשרות... אמרנו, בין כך ובין כך הוא יצטרך לשרוף. או בגלל שהוא ממש קיבל אחריות וגם זה כאילו שלו, או בגלל שהיהודי שהפקיד אצלו צריך לשרוף, ואני צריך לעזור לו מדין ערבות, שאני מחויב לעזור ליהודי אחר שלא יעבור על איסורי.
מותר להעתיק לפני עבר?
מה זה מותר?
לשרוף כלאיים.
לא, אני זכין, זה סוג של זכין לאדם, אני זוכה לו. אני זוכה לו, יכול להיות שאחר כך אני צריך לשלם לו כסף נניח, אבל אני מניח שהוא ישמח בכלל. אני זוכה לו במצווה, בגלל שהוא מפסיד מהעניין הזה, אז אני זוכה לו, ולכן זה מותר. עכשיו, אבל יש פה עוד שיטה שלישית, ובה אנחנו בעצם חותמים את העניין הזה, זה של הגרא. הגרא אומר שיהודי שהפקיד אצל יהודי, בין באחריות ובין לא באחריות. אמרנו שהמחלוקת הזאת שאמרתי מקודם היא תלויה אם הוא יפקיד אצלו באחריות. אם הוא לא יפקיד באחריות, אז ברור שהיהודי בעלי החמץ הוא זה שחייב בשריפה ולא אני. אני צריך לעזור לו, אבל לא מעבר לכך. אני לא עובר על בעל יראה או בעל ימצא. אבל הגרא אומר שכן, גם אם הוא יפקיד אצלך שלא באחריות, בכל זאת אתה חייב לשרוף את זה בעצמך. החיוב הוא עליך בבעל יראה או בעל ימצא. לא על זה שהפקיד.
רק על השני ולא על השני?
כן. כלומר, הוא אומר, ברגע שאתה, זה הופקד אצלך, אתה חייב. לפי תפיסתו, אז יש לנו דבר שלישי. לא רק בבעלותו וגם ברשותו, כן? או שיש לך זיקה,
אלא שהגרא כאילו אומר דבר שלישי, לפי הגרא, אם זה ברשותך, אז אתה חייב. כן, ברשותך, אז אתה חייב. ברגע שזה ברשותך, אז אתה חייב. אם יהודי הפקיד אצלך, גם אם אתה לא קיבלת אחריות, אז אתה חייב על זה. אז תשאלו אותי שמה?
גוי.
גוי. תשאלו אותי, למה בגוי שנכנס אליי הבית, הביתה אני לא חייב? בגוי אמרנו, אם גוי מוכר בשוק, אין מה לדבר, זה לא, יש אנשים שחושבים, לא ייראה לך חמץ, אסור לראות חמץ בפסח, כן? אז זה שטויות, דיברנו על זה, זה לא שייך, כי מדובר דווקא בשלך, אם זה לא שלך, אז אתה לא עובר. אמרנו, מה זה בשלך? אולי בשלך זה דווקא בבעלותך וברשותך. אמרנו, זה הדעה הכי מקילה. אחר כך אמרנו, לא, לא הכוונה רק בשלך ובבעלותך, שיש לך איזו זיקה, אתה רוצה בקיומו, וזה מה שדיברנו על, אם קיבלת על זה איזושהי אחריות. הגרא אומר לא, אם זה ברשותך אתה חייב, הכניסו את זה לרשות שלך אתה חייב, אבל בתנאי שזה יהיה חמץ. חמץ של גויים או חמץ של הקדש זה פשוט לא מוגדר חמץ. זה מה שהוא בעצם אומר, לא לחינם כאילו הגמרא אומרת למיעוט חמץ של מוכרים או חמץ של הקדש. חמץ של גויים וחמץ של הקדש זה כאילו לא מוגדר חמץ, ולכן אתה לא מחויב. אבל אם הכניס חמץ ישראל, הכניס לך חמץ לתוך הבית, אז זה מוגדר חמץ שאתה עובר עליו, אף פי שאתה לא בעלים עליו. כלומר, התורה העמידה את זה באחריותך או משהו כזה, כי זה נמצא ברשות שלך. יש איסור שהרשות שלך תהיה בחמץ של יהודי. אם יש בחמץ, אז זה בעיה, ואתה צריך ללכת לבאר את זה. אבל אם זה יהיה חמץ של גוי או חמץ של הקדש, אז אנחנו לא מגדירים את זה בכלל חמץ, ולכן זה מותר. כן, מה רצית? חמץ, לפי זה זה כן. אז חמץ, לפי זה זה הגדרה הלכתית. מעבר למציאות שיש לי פה משהו שהוא מחמשת המינים, מחמש מיני דגן, וחמש מיני דגן שתפח והחמיץ וכו', וגם שזה יש מחלוקות בתנאים מה בדיוק מוגדר כחמץ, זה גם שאלה מעניינת. האם דבר נפוח או שעובר איזשהו תהליך כימי בתוך החמץ? בהקשר הזה כאן אומרת הגמרא, אומר הגרא, שבכל זאת חמץ של נוכרים ושל גוי באה גזרת הכתוב להפקיע אותם מלהיות חמץ שאסור בפסח, כן? זה חמץ מיוחד שהוא דווקא בגויים, וזה ודאי מחודש, זה לא פשוט בכלל, ובאמת גם לא פוסקים כמותו. זאת אומרת, האחרונים אומרים שכל הדיון הזה יהיה חייב רק אם אדם קיבל אחריות. אבל אם הוא לא קיבל אחריות על החמץ של היהודי השני, אז הוא לא חייב לבאר. אולי חייב לבאר כמו שאמרנו כדי שה... יהודי השני לא יעבור בבעל יראה ובעל ימצא, אבל לא מדין שזה כאילו שלו וכאילו הוא עובר בבעל יראה ובעל ימצא. בסדר, זה לגבי ההגדרות של בעל יראה ובעל ימצא, אז נסכם את זה בקצרה. אמרנו שהיה מחלוקת חילוק בפסוקים בין מה הדברים שקיימים ביחס לבעל יראה ומה הדברים ביחס לבעל ימצא. ראינו שלוש שיטות בראשונים, מה בסופו של דבר נשאר מהקולות האלה, האם הם שווים, כי הייתה גזרת שווה, האם הם שווים לגמרי בכל החומרות שקיימות פה, קיימות פה, או שלא, שזה נשאר כמו שזה. אמרנו שזה יהיה חידוש, אם לדוגמה, כמו הריטב"א, שסוברים שזה נשאר כפי שכתוב בפסוק, אז יצא שמותר להטמין בגבולים. אחר כך באנו לברר מה הנקודה של בשלך. זאת אומרת, האם אתה, ופה שהיה כתוב כי זה יכול שאתה חייב אפילו לא בשלך, מה הכוונה בדברים האלה? הרי חמץ של גויים וחמץ של קדש, כולם יודעים שלא. אז האם כל חמץ שהוא לא שלי הוא מותר או לא? אז כאן אמרנו מה ההגדרה של שלך. אז הבאנו שלוש הגדרות. ההגדרה הראשונה זה דווקא שזה בבעלותך וברשותך. כן, כל זה בביאור של מה שרבא עשה שם מבני מחוזה, שהם קיבלו אחריות על החמץ של הצבא. ואז אמרנו שיש שלוש אפשרויות, או שזה צריך להיות בבעלותך וגם ברשותך, או שאתה רוצה בקיומו, או שאפילו אם זה ברשותך, למעט של גויים. השלישית, למעט של גויים בהקדש, שאז זה לא חמץ. כן? בקיצור, מה שיצא לנו בערך, שזה בעצם השיטה המרכזית, שהיא בעצם השיטה האמצעית, היא שיטת הפסיקה של השולחן ערוך, ויש, אמרנו, גרא פוסק פה, זה גרא פוסק אחרת, אבל השיטה המרכזית היא השיטה הזאת, שבעצם הבעלות שצריך בבעל יראה ובעל ימצא, היא לא בעלות גמורה, אלא נקודה שאני צריך בקיומה. עכשיו, עוד לפני שאנחנו מגיעים לבדיקת חמץ, נעיר עוד הערה נוספת שהיא חשובה, בהקשר של חמץ שהוא לא ידוע וחמץ מוטמן. דיברנו על הנקודה הזאת של חמץ מוטמן. מה קורה על חמץ
שהוא לא ידוע. מה הכוונה לחמץ שהוא לא ידוע? אני לא יודע על חמץ מסוים שנמצא אצלי בבית או נמצא אצלי בחצר או משהו כזה. האם אני עובר עליו? האם אני עובר במצב כזה על החמץ? או דווקא בחמץ שאני יודע והתמנתי אותו, עליו אני עובר. אבל חמץ שהוא לא ידוע, נמצא בחצר, תקוע באיזשהו חור או משהו כזה, האם אני עובר עליו או לא? אז הגמרא בדף כ"א אומרת, כתוב שכל שעה שמותר לאכול מאכיל לבהמה, לחיה ולעופות. כן? זאת אומרת שמותר לאכול, אז מותר להאכיל לבהמה, חיה ועופות. מה העניין הזה שמותר להאכיל לחיה ולעופות? הרי להאכיל לבהמות, חיות ועופות זה איסור הנאה. לאכול זה איסור אכילה. אז ברור שאם מותר לאכול, מותר גם להאכיל להם. מה באה המשנה לחדש לנו? שמותר להאכיל לבהמות וחיות בזמנים שבהם חמץ מותר באכילה. אז הגמרא אומרת, היא מביאה פה איזושהי צריכות, למה צריך להגיד גם בהמה וגם חיה וגם עופות. ולענייננו מה שחשוב זה שהגמרא אומרת, שאם הייתי כותב שמותר לתת לבהמה, אז זה דווקא בגלל שבהמה אם היא משאירה חמץ, אז רואים את זה. ואז אתה תבוא אחר כך לנקות את זה או לשרוף את זה או משהו כזה. אבל חיה שאם היא משיירת, אז היא מצניעה את זה, היא מחביאה. אז אולי אני אגיד, אל תיתן לחיות. למה? כי יכול להיות שברגע שאתה תיתן לה, אז היא תחביא לך חמץ, ואחר כך אתה תעבור על זה. ואם נגיד חיה, אז היינו אומרים שחיה היא מצניעה את זה. אבל בהמה היא לפעמים עשירה, ואתה לא תזכור, וזה יהיה גלוי. אז לכן אמרו גם את זה, וגם את זה שבעצם הכל מותר. אז מה אפשר להסיק מהגמרה הזאת? אפשר להסיק מהגמרה הזאת, שלמרות שחיה תחביא לי את החמץ, בכל זאת אני לא אעבור עליה. זה מה שבעצם אפשר להסיק. שאם חמץ הוא תמון או חמץ שהוא לא ידוע, אני לא יודע מה קרה איתו עם החמץ הזה, אם החיה החביאה אותו או לא. אז בכל זאת זה יהיה מותר, ככה אומר תוספות. תוספות פה שהוא שואל, הרי מהסוגיה שלנו עולה שאסור להתמיד חמץ, ראינו שבלא יימצא אסור להתמיד חמץ, וגם אמרנו שאפילו בגבולים, כי לומדים גזרה שווה שבין בבתים, בין בגבולים, אסור איסור חמץ מוטמן. אז לכאורה איך הגמרא פה מתעלמת מהבעיה הזאת, שהחיה תטמין לנו את החמץ, ומאפשרת לתת לחיה לאכול. הרי לכאורה ברגע שהחיה תאכל ותטמין, אז ואנחנו לא נדע מזה, אז נעבור על איסור בעלי ראה ובעלי מצא. אומר תוספות לא, מכאן אתה רואה שבאמת אם זה חמץ שהוא לא ידוע, אז אני לא עובר על בעלי ראה ובעלי מצא. מה שאני עובר זה רק על חמץ שאני יודע עליו ולא הלכתי לבאר אותו. לא יראה ולא ימצא, זה חמץ שאתה יודע איפה הוא נמצא ואתה בכל זאת נמנע מלבאר אותו. אם אתה לא יודע, אז אתה פטור. באמת זה מן התורה, מדרבנן תקנו בדיקת חמץ כדי לחפש גם את החמץ שאני לא יודע. אבל בעצם האיסור הוא דווקא על חמץ ידוע. כן, זה מבחינה היקף האיסור, אז אנחנו רואים שזה דווקא על חמץ ידוע, זה לפי שיטת התוספות. לעומת זאת, המאיר והר"ן חולקים, הם פשוט מסבירים שכל הסוגיה שם הייתה שביטלתי כבר את החמץ. זאת אומרת, החמץ הוא מבוטל. ומדינה הוא בכלל לא חמץ, אנחנו נדבר עוד בהמשך אם ביטול זה הפקר, או שזה להפוך את זה לאפר, או כל מיני דברים כאלה. אבל בעצם מדובר שם אחרי ביטול חמץ. לכן הגמרא לא חוששת לחמץ שאינו ידוע, אבל אולי זה באמת עוברים על חמץ שאינו ידוע גם כן מן התורה, בדיוק באותה מידה כמו שאתה עובר על חמץ ידוע. כן, יש פה עוד כמה ניואנסים, אבל לא רוצה פה יותר מדי להאמין. מה שאנחנו צריכים לדעת זה בעצם שעל חמץ שאינו ידוע יש מחלוקת ראשונים, האם עוברים מן התורה ובא לראה ובא למצא, או שבאמת זה רק מדרבנן. אז שיטת אמרנו המאיר והר"ן זה שעוברים מהתורה, ושיטת התוספות על פי הסוגיה הזאת שלא עוברים מהתורה. עכשיו, אחרי שהקדמנו את שתי הקדמות האלה, שאני יודע ומודע לזה שהן היו מייגעות יותר מהרגיל, כיוון שבאמת משהו קצת יותר עיוני, וצריך היה להקדים את זה באיזשהו מקום כדי לקבל את יותר את ההבנה של בדיקת חמץ, של החיוב ושל איך שמנהלים אותו, ושל איך שהנפקמינות שקשורות אליו. אני מקווה שמכאן ואילך זה יהיה קצת יותר קל, יותר פשוט. אז כך, לגבי בדיקת חמץ, אז מה שאמרנו, מה שראינו עכשיו זה חשוב. אם חמץ שאינו ידוע אסור מהתורה, אז מובן למה צריך בדיקת חמץ. צריך ללכת לבדוק את החמץ שנמצא בכל מיני מקומות כדי שלא תעבור על איסור דאורייתא. כן, אבל לפי שיטת התוספות, שבעצם זה רק איסור מדרבנן, אז ברור שבדיקת חמץ זה רק מדרבנן, כן? כי אני צריך למצוא חמץ שאינו ידוע. הרי חמץ שידוע, מה שיש לי לחם במקרר, או לחם על השולחן, זה חמץ ידוע. אותו אני לא צריך לבדוק. אני יודע, אני רואה אותו. מה אני הולך לבדוק? כל מיני חמץ שנמצא לי מתחת לספה, או תקוע באיזשהו חור בארון, או משהו כזה. חמץ שלא ידוע. אז תוספות אומר, זה הסיבה שבדיקת חמץ היא דרבנן. חמץ שהוא לא ידוע, הוא באמת אסור בבעלי ראה ובעלי מצא רק מדרבנן. ולכן בדיקת חמץ היא מדרבנן. לעומת זאת, אמירי והרן שסוברים שחמץ שהוא לא ידוע אסור מדאורייתא, אז הם אומרים, אף על פי כן, בדיקת חמץ צריך להבין האם היא מדאורייתא או מדרבנן. כי בעצם אם אני עובר על חמץ שלא ידוע גם מדאורייתא, אז פה אולי היה מקום לומר שבדיקת חמץ, היא גם כן מהתורה, כי אתה מוזהר על האיסור הזה. יש לך איסור בעלי ראה ובעלי מצא, אז איך תדאג לך שהחמץ הזה לא יימצא בבית. אז כאן אנחנו בעצם נכנסים לשאלה, מה התוקף, כן? כמו שאמרנו, של בדיקת חמץ, אם זה מדאורייתא או מדרבנן, וגם מה המטרה של זה. כן, הגמרא בפסחים בדף ב' אומרת, שיש חובה לבדוק את החמץ, אור ל-14 לאור הנר, זה העניין שבו פותחת מסכת פסחים, לא באיסור אכילת חמץ שהוא אסור בקרת, מהתורה וכו', אלא בבדיקת חמץ, זה מה שהיא פותחת, ולכן זה כל כך מסובך להבין את זה, כי כל מה שהקדמנו לא מופיע על ההתחלה, ישר פותחים בבדיקת חמץ, וכל הסוגיות של מצוות תשבית ומצוות לא יראה ולא ימצא, שהן עומדות בתשתית של בדיקת חמץ, לא מופיעות בסוגיה הראשונה, אלא באמת מופיעות בהמשך.
כל זה מנים בנויה קרונולוגית ולא דינית.
נכון, נכון.
מיותה לשבת לסתר.
נכון. נכון, בסדר. אבל עדיין פה בהקשר הזה זה לא רק זמנית, כי מה שאתה אומר זה יכול לתרץ למה את איסור אכילת חמץ לא אמרנו בהתחלה, אלא דווקא בדיקת חמץ. אבל זה לא מתרץ למה את היסודות של בדיקת חמץ לא אמרנו בהתחלה, אלא השארנו אותם רק לסוגיות הרבה יותר מאוחרות, כמו בדף כ"ח ובדף כ"א, סוגיות שכבר עברנו אותן. וזה כן מופיע בבלבול במסכת, אז הרבה יותר קשה להשתלט על זה בצורה שכזאת. בכל אופן, אז השאלה היא כזאת. אמרנו שלפי שיטות הראשונים, שהחמץ הזה אסור מהתורה, אז יוצא שגם ההשבטה של החמץ הזה היא מן התורה. ואז, אם כך, אז למה צריך, גם כתוב שם שמי שבודק צריך לבטל בליבו. למה צריך גם את הסיפור של, 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 של ביאור חמץ, וגם את העניין של הביטול? זאת אומרת, למה אני צריך גם לבדוק, וחמץ שאני מוצא אני צריך לשרוף אותו, וגם את העניין של הביטול הזה שמופיע בסוגיה שם? הרי לכאורה ברגע שאני מבטל, אז אני הופך את החמץ הזה, אני משביט אותו, וזהו, אני לא אעבור עליו, אבל בעלי ראה ובעלי מצא. למה אני צריך גם לבדוק אותו, ולהוציא אותו, ואחר כך גם לשרוף אותו? איזה עניין יש בלעשות את שני הדברים האלה גם יחד? כן, זו השאלה, מה זה? מה זאת אומרת יותר מאוחר? יותר מובחר, אתה אומר שזה גם וגם. אבל מה העיקר, מה התורה, מה מדרבנן, או מה יותר? אז פה באמת יש מחלוקת ראשונית. הפירוש אחד זה כמו שחגי אומר, זה הפירוש של, שמופיע כאופציה ברן, הוא מופיע כאפשרות לומר שבאמת מהתורה אנחנו צריכים לבטל את החמץ, ביטול החמץ הוא גורם לכך שהחמץ הופך להיות כלום, עוד נדבר על זה מה בדיוק, אבל זה מונע בוודאות שלא יהיה איסור בעלי ראה ובעלי מצא. אני בעצם אומר, כל החמץ שיש לי בבית, בעולם, ולא יודע איפה, הוא לא חמץ. אני משבית אותו, אני מפקיר אותו, אני הופך אותו להיות חול. עוד מעט, כן, נדבר על שלושת האפשרויות, כנראה שלא היום, אבל נדבר עליהם. וזהו, ואז זה כאילו מאבד את זה לגמרי. למה בכל זאת אני מצווה לבדוק וגם להוציא את החמץ? זה פה תקנה מחכמים. בעצם קיימת כבר את מצוות תשביטו על ידי הביטול, וקיימת את מצוות תשביטו על ידי הביטול, אבל בכל זאת אנחנו רוצים, חכמים אמרו, בוא תנסה גם לבדוק ותוודא את זה שגם לא יהיה בפועל את החמץ. עוד מעט נראה למה. לעומת זאת, יש אפשרות להבין, לא. באמת, מהתורה צריך גם את זה, אפשר או את זה או את זה. אפשר או לבטל, או לבדוק ולבאר. זאת אומרת, זה לא שזה מדאורייתא וזה מדרבנן. או הביטול הוא מדאורייתא, או הבדיקה והביאור היא מדאורייתא. ובאמת אפשר לעשות או את זה או את זה. אלא מאי, שחכמים תקנו מאיזשהם סיבות לעשות את שתיהם. שזה מה שהגמרא דנה, למה צריך גם לבדוק וגם לבטל, כן? אבל בעצם מעיקר השניים הם מהתורה, זה בעצם החידוש, זה ככה הר"ן, הר"ן הזה הוא מאוד מאוד חשוב, מי שלא לא קרא אותו, מה זה? מה זה? כן, הוא אמר, כן. זה אפשרות שנייה, זאת אומרת, או להגיד ששניים מהתורה, או להגיד שביטול הוא מהתורה ובדיקה היא מדרבנן. אפשרות שלישית שיש לנו, זה לומר שביטול זה על חמץ שהוא לא ידוע, ובדיקה וביאור זה על חמץ, הפוך, ביטול זה על חמץ שהוא לא ידוע, שאני לא אגיע אליו, שאני לא יודע איפה הוא בכלל, ובדיקה וביאור זה על חמץ שאני מוצא אותו. זאת אומרת, בדיקה וביאור זה החמץ שאני יודע עליו, שאני מוצא אותו, שאני מגלה אותו, אז אותו אני שורף. ולעומת זאת ביטול זה על כל חמץ שאני לא יודע. כן, הרבה אנשים נמצאים בכל מיני מקומות, במקום העבודה, בבית, בישיבה, במקומות אחרים, והם לא יודעים איפה הם שמו כל מיני חמצים, אז הם פשוט מה שהם עושים, הם עושים ביטול, וזה מבטל את כל מה שהוא לא יודע. אבל מה שאתה יודע שיש לך חמץ זה לא מועד טוב, אתה מבוטל, אלא אתה צריך לקחת אותו ולשרוף. אז זאת אומרת, הם שניהם מהתורה, אבל הם מיועדים לחמצים מסוג שונה. כן, זה מיועד לחמץ שידוע, וזה מיועד לחמץ שאינו ידוע. בסדר, בראשונים יש, אפשר לראות לכאן ולכאן. שוב, גם על זה אני לא אתעכב. באופן כללי, נראה שרשי שאומר, שרשי אומר שכל הסיבה של הבדיקה זה כדי שלא תעבור, ובא לראה ובא למצא, אז נראה משיטתו שגם הבדיקה והביאור הם מהתורה. זאת אומרת, או שעל ידי ביטול, או על ידי הבדיקה, אתה מציל את עצמך מאיסור הדאורייתא. זאת אומרת, שניהם מהתורה, בשווה. זה לפי שיטת רש"י. תוספות שואל עליו, איך אתה אומר דבר כזה, הרי בדיקה היא מדרבנן. אז הוא סובר כמו השיטה שאומרת שבעצם רק ביטול הוא מהתורה, ובדיקה היא רק מדרבנן. ובית יוסף מוצא ברמב"ם איזשהו נוסח שמאפשר את השיטה השלישית, שבדיקה זה בשביל חמץ ידוע, וביטול זה בשביל חמץ שאינו ידוע. בסדר, אלה שלוש שיטות ביחס למה היחס בין בדיקה לביטול. אבל באמת אמרנו שגם לפי מי שסובר ששניהם מדאורייתא, בכל אופן באו חכמים, או זה או זה, באו חכמים ואמרו תעשה את זה, גם זה וגם. למה צריך לעשות גם את זה וגם את זה? בשאלה הזאת אנחנו נגמור. צריך להסביר למה צריך לעשות גם את זה וגם את זה. ההבנה המקובלת היא ההבנה הזאת. האמת היא אחת משתי אלה. אז עכשיו, לפי ההבנה הזאת שזה או זה או זה, אבל מדרבנן צריך שניהם, ככה הגמרא שואלת, למה צריך את שניהם? למה צריך מדרבנן את שניהם? בפועל, לפי כולם צריך מדרבנן את שניהם, כאילו זה בעצם על שתי השיטות הראשונות. אז עכשיו למה צריך לעשות גם את זה וגם את זה? למה צריך לבצע גם את זה וגם את זה? הגמרא שואלת את זה, הגמרא בדף ו' עמוד ב' בפסחים שואלת, באמת הבודק צריך שיבטל, מה היא טעמה? למה צריך לבטל? אז היא עונה על השאלה למה צריך, אם אתה עושה בדיקה, למה צריך ביטול. אבל הראשונים שואלים למה צריך בדיקה. זאת אומרת, אז אנחנו נכתוב את שני הדברים הללו, ובזה אנחנו נסיים. למה צריך בדיקה? ואם ביטל זה כמובן, ולמה צריך ביטול אם בדק? כי אז יש רעיון למה אם ביטל זה יצר בכל זאת בדיקה? בראשונים עונים כמה שאלות לדבר הזה. כן, למה צריך בדיקה? אם כבר ביטלתי, הרי ברגע שביטלתי הפכתי את כל החמץ לכלום. אז למה אני צריך את זה? אז כאן הראשונים אומרים כמה דברים. התוספות אומר, חכמים, תקנו את זה כדי שלא תבוא לאכול. כן?
אם אתה רק לבטל, מה זאת אומרת רק לבטל? בעצם כל החמץ יישאר בבית, ונגיד, הכל מבוטל, הכל פה זה חול, אני לא מסתכל על זה, זה מופקר וכו'. אבל מה? יבוא פסח, ומה אתה תעשה? אתה תאכל מהחמץ. למה אתה תאכל מהחמץ? כי זה לא חזיר. זה לא משהו שאתה מראש מופרש ממנו. חמץ זה משהו שאתה רגיל בו כל ימות השנה. כיוון שאתה רגיל בו כל ימות השנה, יכול להיות שאתה תבוא לאכול ממנו. ולכן אני צריך לא רק שתבטל, למרות שזה קיום מצוות תשביטו וכולי, אלא אתה צריך לבאר אותו מן הבית, לבדוק ולבאר, כן? כדי שזה לא יהיה קיים בעולם. אז אחד זה שמא יבוא לאכול. ולמה אתה תבוא לאכול? או כי זה אנשים רגילים בזה, או שהחמירו אפילו מצד שזה חמץ הוא חמור, חמץ חייבים עליו לקראת, אז לכן, בגלל שהוא חמור, אז אמרו, בוא נחמיר אפילו במצב כזה, שלא תבוא לאכול אותו, אפילו שאולי זה חשש רחוק, בכל זאת אנחנו מחמירים בזה, ואומרים לך, תבדוק ותבטל. אפשרות שנייה, שאומר הרחות, זה שבעצם כל העניין של הבדיקה, זה הרחבה של בעלי ראי או בעלי מצא. זאת אומרת, מה הכוונה זה הרחבה? חכמים אמרו באמת, מדין תורה מספיק שתשבית את זה, מספיק שתבטל, וזהו. אבל זה לא השבתה מוחלטת. החכמים באו ואמרו, כדי שזה לא ייראה ולא יימצא, צריך שזה לא ייראה ולא יימצא. מה כתוב? לא ייראה ולא יימצא לך שעור, אז זה באמת לא שעור. כי זה מה? כי זה בטל כבר. זה לא באמת שעור. אבל החכמים אמרו, בואו תוציא את זה לגמרי מהבית. תשבית את זה לחלוטין מן הבית, כן, לא מצד תשביטו, אלא מצד שבא לי ראה ובא לי מצא יהיה לגמרי, שזה לא יהיה קיים בעולם. ולכן אומר הראש, זה אמר מתוספות, אומר הראש, בוא תציא את זה לגמרי מהבית, זה עוד תוספת של חומרה. שוב, אתם רואים שהתורה דורשת דרישה מסוימת, באים חכמים ומחמירים שוב בגלל החומרה של הקראת שיש לנו באכילת חמץ, אבל גם בלאבים, התורה מתה שבע לאבים על העניין הזה של החמץ בפסח, אז זה משהו שהוא חמור. הר"ן אומר שאולי לא תבטל ביטול גמור, ולכן אתה צריך גם לבאר את זה בפועל. זאת אומרת, הכל פה זה במחשבה. אנשים אומרים, זה כל חמירה וחמיה, דעיקה ברשותי, דחזתת לחזתה ליהו וכאף עוד ארבע. מבין את זה, הוא לא תמיד מבטל את זה בלב שלם, הוא לא מבטל את זה ביטול גמור. אז אומרים, מחשש שאולי לא ביטלת ביטול גמור, תעשה עוד פעולה, תיקח את זה, שרוף את זה, וזהו. ואז נדע בוודאות שאתה לא תעבור על בעל יראה או בעל ימצא. זה למה צריך בדיקה. האפשרות השנייה שיש לנו, כן, אז החמירה ביניהם יכולה להיות בחמץ שפשוט לא עוברים עליו בעל יראה או בעל ימצא, נגיד יש אומרים חמץ נוקשה, או חמץ שהוא, חמץ נוקשה זה חמץ שעוד נגדיר אותו בהמשך, אבל זה דברים שהם לא עוברים עליו, תערובת חמץ, תערובת חמץ, גם יש אומרים שלא עוברים עליהם, אז תערובת חמץ, זה יכולה להיות נפקמינה, שלפי שיטת התוספות שמה תבוא לאכול עדיין אתה עובר, אבל משום בעל יראה אתה לא עובר. לכן משום זה אז כן, ומשום זה זה לא עובר. מה זה? תערובת חמץ, אתה עובר עליה באכילה, אבל אתה לא עובר עליה בבעל יראה או בעל ימצא.
פי כרת.
מה זה?
פי כרת.
לא, זה בלעב, תצודק.
הגדולה היא גם על התוספות. אם נגיד חמץ חמור.
לא, לא שזה רק בגלל כרת. נכון, אז זה עוד נפקה. בסדר. דבר שני שיש לנו זה למה צריך ביטול, זה הגמרא עונה. שמה אתה תמצא, גם אם בדקת, אתה צריך בכל זאת לבטל, שמה תמצא אולי עוד פעם תבדוק וזה לא עזר, ושמה תמצא גלוסקה יפיפייה ודעתך עליה. כן, זאת אומרת בדקת ובכל זאת לא בדקת טוב כנראה, ומצאת דבר כזה ואז אתה תבוא לאכול אותו, אז זה אסור. רק שפה אנחנו כבר ראשונים, מה זה ודעתך עליה? זאת אומרת, האם זה ממילא או האם זה בתנאי נוסף? זאת אומרת, מתי אתה תעבור, ואז מה יקרה? אתה תעבור על בעל יראה או בעל ימצא. אם אתה תרצה את הגלוסקה הזאת, אתה תגיד, וואי, יש פה עוגה, אני רוצה אותה. ברגע שרצית אותה, אז זהו, אז יש חמץ ברשותך. אם יש חמץ ברשותך בפסח, אתה עובר על בעל יראה או בעל ימצא. גם אם ביטלת, ברגע שאתה מעוניין בה, אז רש"י באמת אומר שזה תנאי נוסף. זאת אומרת, אתה תראה אותה, וגם אתה תרצה בה. כן? פלוס ותרצה בה. אבל מתוספות נראה שברגע שהיא יפה, אז אתה כבר אוטומטית אנחנו מחשיבים את זה ברשותך. זאת אומרת, אוטומטית
וכנראה שגם דעתך עליה. זאת אומרת, לא רק שאם אתה תחשוב בצורה חיובית לרצות אותה, אלא היא נחשבת ברשותך כבר. היא נחשבת ברשותך, אוטומטית. אז בעצם אפשר לבוא ולומר שלפי שיטת רש"י, מצוות תשביט ואיסור בעל ירעו ובעל ימצא הם שווים. ואם אני קיימתי בדיקת חמץ, ואני סילקתי את החמץ מן הבית, וגם קיימתי מצוות תשביטו על ידי הביטול, כאילו קיימתי מצוות תשביטו על ידי הביטול, אז ממילא אני גם לא עובר על בעל ירעו ובעל ימצא. מתי אני כן אעבור? רק אם אני גם ארצה עוד פעם בחמץ. אם אני קיימתי מצוות תשביטו כי עשיתי ביטול חמץ, אז זה מספיק. אני גם לא עובר על בעל ירעו ובעל ימצא, כי כל החמץ הושבת מן הבית. אבל אני פתאום אמצא עוד פעם פוסקה, אז פה זה תלוי אם אני פתאום מתחרט, אם אני לא באמת רוצה לשרוף אותה, אלא שאני באמת אכפוץ בה, רק אז אני אעבור על האיסור. לעומת זה, לפי שיטת תוספות, זה לא עוזר שקיימת את מצוות תשביטו, אם בסופו של דבר יש חמץ בבית. זאת אומרת, אם יש חמץ, אז אוטומטית אתה עובר. אז בסדר, אתה לא פושע. זה בשגגה או באונס, אבל אתה צריך עכשיו ללכת ולשרוף אותה. עד שלא תשרוף אותה, אז אתה עובר על האיסור, כי בכל זאת היה לך חמץ בתוך הבית. גם אם אתה השבטת וגילית את רצונך לבטל את החמץ וכולי, אם נמצאה בסופו של דבר גלוסקה יפה, הרי שאנחנו, והיא מאוד יפה, אז אנחנו מניחים שאתה מעוניין בה, וכאילו ההשבטה שלך לא הייתה שלמה, ואתה עובר על בל יראה או בל ימצא. כך יוצא לפי התוספות, שבעצם אין חפיפה מלאה בין תשביטו לבל יראה. כן? דיברנו על העשה ודיברנו על הלא תעשה. באופן פשוט היינו אומרים, זה אותו דבר, רק זה, יש מצווה להשביט, ויש איסור שלא יראה ולא ימצא, ובעצם אם אני מקיים את התשביטו, זה בשביל שלא יראה ולא ימצא. דיברנו על זה בשבוע הראשון, האם התשביטו זה מצווה אקטיבית להשביט, שזה לפי שיטת רבי יהודה, ואנחנו לא פוסקים ככה, אנחנו רואים שתשביטו, זה בשביל שלא תעבור על בל יראה ובל ימצא, אתה צריך למנוע שלא יהיה לך חמץ בבית. מה זה תשביט? זה לא שיש איזו מצווה אקטיבית שאתה צריך לקחת את החמץ ולשרוף אותו, אתה צריך פשוט שהוא לא יהיה בבית. אז לכאורה זה אותו דבר, זה מה שעשיתי, אני ביטלתי את החמץ, אז ממנה אני כבר לא עובר על בל יראה ובל ימצא. מתי אני כן אעבור? רק אם אני אראה חמץ ואני עוד פעם ארצה אותו. רק אם עוד פעם תרצה אותו, אז אתה עובר. אבל לכאורה לפי שיטת תוספות נראה שגם אם אתה לא תרצה אותו עוד פעם, אתה עדיין עובר. למה? כי סוף סוף נמצא חמץ ברשותך, חמץ שאנשים רוצים בו, ואתה לא דאגת לבאר אותו מן הבית. אז לכן אתה עובר. בעזרת השם בשבוע הבא נדבר על העניין של הביטול ועוד כמה הלכות על הבדיקת חמץ.
אין מקום לחלק בפת מסו שלא היה ידוע לבין מסו שיצאת בשחר
שבלומר
נכון אין לך ידע ריאלי אתה נלא
חמש ברבע
אם אני אשמנו כבשחר ורוב החמש שמוסם זה זה אני שמתי את הכיס לפני זה שלושה חושבים
השאלה אם באמת הבעיה אם יש לך כאילו את מה אני יודע ואז
כאילו אתה אומר, יש הבדל בין זה בצורה, כאילו, מה השתר רצוי, או שאני באמת, שם אתה יודע, או שהנקודה היא הידיעה שלי, ואז זה רק גילוי לזה, ובחיי אני לא יודע, וחמץ אני מתאים לזה, לכן, וזה אני יודע. ולפה זה, אם נפחה, אני לא...